ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
טוב, שלום. פרשת משפטים, רוב דברינו יסובו סביב באמת הרש"י הראשון לפרשה שלנו, ונתחיל עם דיבור המתחיל הראשון של הפרשה. ואלה המשפטים, אומר רש"י, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. כן, ואצלנו כתוב ואלה המשפטים, אז זה כמובן מוסיף על הראשונים, על הדברים שנאמרו בסופה של פרשת יתרו. אז מה העניין הזה של לצרף את הדברים שנאמרים כאן פרשת משפטים לסוף פרשת יתרו? אז בשני דברים. קודם כל אומר רש"י את הדבר העקרוני. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. יש פה איזה המשכיות של מה שנאמר קודם. מה שנאמר קודם היה ודאי מהר סיני, עשרת הדיברות וסוף פרשת יתרו. ודבר נוסף, למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח. כלומר, יש פה סמיכות בין המשפטים, בין אלה שהם נושאי המשפטים הסנהדרין, לבין מצוות המזבח שנאמרה בסוף פרשת יתרו. לכן, מה זה? מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני? פה יש משהו מאוד עקרוני בתפיסתו של המהר"ל, שחשוב שנתוודע אליו. המהר"ל אומר כך, מה פוש אלו מסיני, אף אלו מסיני? כאילו, מה החשיבות לראות את הכל כחטיבה אחת, שהכל נאמר בסיני? אז נסביר המהר"ל שאין פה איזו תפיסה שבאמת הכל בתורה הוא אותו דבר וכולם שווים והכל מסיני באותה מידה. הוא אומר, לא בדיוק כך פני הדברים. אף על פי שכל המצוות, אני עכשיו ממש מקריא מדבריו פה בגור אריה, אף על גב שכל המצוות נאמרו מסיני, יש מצוות שהן עיקר יותר מסיני. יש באמת בתורה דרגות שונות של חשיבות של מצוות. ממש המהר"ל אומר כך, לפי שהן מצוות חשובות. בתפיסתו של המהר"ל, אף על פי שאחר כך במוצאת הדורות ראינו שהיו כאלה שרצו לתת מעמד מיוחד לעשרת הדיברות לעומת מצוות אחרות, והיו כאלה ששללו את האפשרות הזאת, כל המצוות כולן שוות, אין מעמד מיוחד לעשרת הדיברות, זה גם קשור לסוגיה אם עומדים בעשרת הדיברות כשקוראים אותם או לא עומדים. המון המון דברים נאמרו סביב העניין הזה, אבל דעת המהר"ל היא שבאמת זה שהקדוש ברוך הוא פותח את התורה בעשרת הדיברות, יש לזה משמעות. לתוכן של עשרת הדיברות עצמם יש חשיבות מיוחדת. הוא עוסק בזה בתפארת ישראל, ולא ניגע בזה כאן. אבל יש מצוות שיותר חשובות. ולא רק שהן יותר חשובות, וירד הקדוש ברוך הוא בשבילם על הר סיני. לעשרת הדיברות. כל שאר המצוות נאמרו מהם. מהם מסיני, אף אלו מסיני. וכל המצוות נאמרו מסיני. אבל עיקר ההתגלות בסיני הייתה עבור אותה מצוות. למה שאר המצוות גם הם נאמרו בסיני? לזה יש למהר"ל תפיסה מאוד ברורה. זה בגלל שתורת השם תמימה. כיוון שתורת השם תמימה, אז אין מצוותיה מחולקות, ולכן כולם נאמרו מהר סיני. אבל בעצם העיקר היה באותו זמן במתן תורה עשרת הדיברות, והצטרפו אליהם שאר מצוות התורה, שאר תף ריש ג' מצוות שנוספו לעשרת הדיברות. אם באמת זה מעניין המצוות בעשרת הדיברות, זה נושא אחר, לא ניכנס לזה. מכל מקום, ברור לדעת המהר"ל שיש דרגות שונות, ויש מצבים שבהם יש עיקר ויש מה שנספח לו. מתן תורה היה עיקר עשרת הדיברות, ונספח להם שאר המצוות. אבל המהר"ל אומר שלא רק זה. למשל, כיוון שהתורה עצמה כולה נאמרה לראשונה בסיני, ונשנתה באוהל מועד, ונשתלשה בערבות מואב, אז בכל מקום ומקום מהמקומות הללו היה משהו היה עיקר, מה שהיה יותר בקונטקסט של המקום והזמן לומר אותו באותו מקום, ושאר המצוות נצטרפו לו. ולכן, למשל, באוהל מועד, אז באמת נשנתה כל התורה באוהל מועד, אבל זה רק בשביל אותם מצוות שהיו יכולות דווקא באוהל מועד, שקורבנות ודברים דומים שהם עיקר עניינם באוהל מועד, ולכן הם נאמרו, נכתבו בקונטקסט של אוהל מועד, אף על פי שהם גם הם כבר נאמרו בהר סיני, ואותו הדבר לאותם מצוות שנאמרו בערבות מואב, שהיה להם קונטקסט של ערבות מואב לקראת הכניסה לארץ, ויחד איתם נשנו כל שאר המצוות. אבל כל מקום ומקום יש חשיבות למצוות שנאמרו באותו מקום, אם כי שאר המצוות נאמרו ביחד איתם. ובמיוחד הדבר משמעותי לגבי החשיבות של סדר המצוות, כן, אם נאמר עשרת הדיברות, נאמרו עשרת הדיברות, ואחר כך מופיעה פרשת משפטים, יש חשיבות שפרשת משפטים מופיעה כל כך בסמיכות למתן תורה, זה מראה על חשיבות מיוחדת ומעמד מיוחד למצוות המשפטים. באמת המהר"ל בגבורות השם, לקראת סוף הספר, כשהוא בעצם עושה רפלקסיה בעצם על כל תהליך יציאת מצרים, והוא מנדה שאלה בעצם מה הייתה התכלית של כל היציאת מצרים, לקראת מה הובילה יציאת מצרים, כמובן הוא חוזר לפסוקים בתחילת פרשת וערה, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, וזה בעצם מה שאומר מתרחש במתן תורה, אבל הוא לא מסתפק בזה שזה מה שמתרחש במתן תורה. הוא אומר שבאמת הסדר הוא של יציאת מצרים, בו בשלח ומתן תורה, ואחר כך באמת השראת שכינה, שזה הפרשיות של תרומה ותצווה, ופרשיות מתן תורה יש לנו את יתרו שיש בהם עשרת הדיברות ופרשת משפטים. והוא מסביר בצורה מאוד ברורה שפרשת משפטים היא פועל יוצא של המושג והייתי לכם לאלוקים. באמת במתן תורה מתחילים באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ואחר כך לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, שזה ודאי ייחודו של הקדוש ברוך הוא לעומת אלוהים אחרים, שרק הקדוש ברוך הוא יהיה לנו אלוקים ולא אלוהים אחרים. אבל אחר כך שאר הדיברות ופרשת אלה המשפטים. ולמה הוא מסביר את הדברים? אני עכשיו ממש מצטט מתוך דבריו בגבורות השם פרק סמכבב. כי מאחר שהוא לאלוקים להם צריכים לקבל את משפטיו. כי כל אלוקים יש לו משפט במשהו אלוקים. כלומר, כל אל, אחת הדרכים שבהם הוא מופיע בתוך החברה שהוא אל לה, הוא בכך שהוא מסדיר את מערכות היחסים החברתיות בתוכה. ופה ממש הוא עובר מיד בעצם לרשי בהמשך הפסוקים. הפסוק שלנו פה ממש בהמשך, אשר תשים לפניהם, אז אומר שם רשי שיש עניין לפניהם, ולא לפני גויים. ואפילו ידעת בדין אחד שהגויים דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו בערכאות שלהם. שמביא דיני ישראל לפני גויים, מחלל את השם ומייקר שם העבודה זרה להשביחה. שנאמר כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים. כשאויבינו פלילים, כלומר כשאנחנו נשפטים בפני המערכת המשפטית של אויבינו, זהו עדות ש... לעילוי יראתה. אז גם פה בגור אריה וגם שם בגבורות השם מדגיש המהר"ל את העניין הזה שבעצם המערכת הדתית, המערכת של בן אדם למקום מתבטאת במידה מרובה גם באיזה מערכת משפטית אתה מקבל על עצמך. והוא אומר לכן שבעצם והייתי לכם לאלוקים, זה בא לידי ביטוי הכי בחיי היומיום שלנו, בכך שאנחנו משליטים בתוך חיינו את מערכת המשפטים האלוקית, מערכת הסדרת היחסים החברתיים על פי משפט התורה. ואם אנחנו בעצם פונים לערכאות, למשפטי אומות העולם, בעצם בזה אנחנו מייקרים את אלוהיהם, כי האל הוא זה שבעצם מסדיר את מערכת היחסים בתוך החברה. הוא הריבון החברתי של החברה שבה הוא שלה הוא מוקד האמונה, ואם אנחנו חס ושלום באמת פונים לערכאות, אז באיזשהו מקום אנחנו מייקרים אותם, וזה דבר מאוד מאוד עקרוני אצלו, שהעולם הדתי, האלוהות, השליטה הזאת באה לידי ביטוי במערכת המשפטית, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, ודאי אלוקים נקרא מנהיג איתם, כמו שבעצם בני ישראל ביקשו מאהרון וחור, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, האל הוא זה שמוביל את העניינים, ואומר המהר"ל בצורה מאוד פשוטה, אין הנהגה בלא משפט, שהמשפט הוא הנהגת העם. זה הדברים שהוא אומר שם בגבורות השם, ודברים דומים מאוד, הוא אומר פה אצלנו, בגור אריה, כי... ולכן יש חשיבות מאוד גדולה, א', כמו שהוא אמר, לא להביא בפני ערכאות, וב', להופעת פרשת משפטים, דווקא כאן, בסמיכות כל כך גדולה, לעשרת הדיברות במקום כל כך מרכזי בהופעת התורה, כי עצם זה, אומר המהר"ל, זה הביטוי, זה המימוש של מה שנאמר למשה רבינו, והייתי לכם לאלוקים. בין הרשי הראשון שהזכרנו שעוסק מה אלה בסיני, איפה אלה בסיני, לבין הרשי שהזכרנו עכשיו שעוסק באמת בנושא הזה של אויבינו פלילים, הזכרנו כבר את הרשי שאומר שהסנהדרין צריכים להיות סמוכים למזבח. ועל זה באמת המהר"ל שואל, מה הקשר בין סנהדרין לבין מזבח? למה יש חשיבות שיהיה זיקה כזו ברורה בין הסנהדרין לבין המזבח? ופה הוא אומר דברים מאוד מאוד עקרוניים, שכדאי שנראה אותם. אומר המהר"ל בעצם שהם שווים לגמרי. המזבח והסנהדרין עניינם אחד, הם שווים לגמרי. איך הם שווים לגמרי? אז הוא אומר כך, המזבח הוא משים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, כי עליו מקריבים הקורבנות, שנקרא קורבן על שהוא מקרב את האדם לבורא התעלה. יוצא שהמזבח הוא יוצר איזשהו קרבה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, וזה מטיל שלום. אולי נסביר את זה טיפה יותר. אנחנו יודעים שהצורך לעשות שלום או לקרב בין אנשים, זה כשיש מתיחות ביניהם. לעשות שלום בית בין בני זוג, זה כאשר יש איזשהו מתח בין בני הזוג, וצריך איזשהו מערכת שתאפשר להם לחדש את המערכת היחסים, להתפייס, ליצור התקשרות, לקרב ביניהם. אומר המהר"ל, הקורבן, המזבח, זה הדרך שבה אנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא. המזבח הוא אחד הכלים המשמעותיים ביותר שהם יכולים לחולל קרבה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, ובעצם ליצור שלום בינינו. משום שגם במצב שבו יש באמת שאדם חוטא, אז אין ספק שלמזבח יש תפקיד מרכזי בתהליך ההתפייסות עם הקדוש ברוך הוא, אבל גם כאשר אדם עולה על גדותיו בהודיה לקדוש ברוך הוא, גם אז הכלי המשמעותי ביותר לבטא את הרצון שלו להתקרב לקדוש ברוך הוא המזבח שעליו יכול להקריב את קורבנו, את עצמו, לקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא. אז באמת די ברור העניין הזה שהמזבח יש לו פונקציה של הטלת שלום, פונקציה של יצירת קרבה, וכמו שהמהר"ל עומד על כך שזה בא לידי ביטוי במילה קורבן. אבל אומר, באותה מידה, אומר המהר"ל, וזה משפט מאוד ברור, חן המשפטים מטילים שלום בעולם. גם מערכת משפטית, גם מערכת חוקים חברתיים, שמסדירים את מערכות היחסים בין אדם לחברו, היא מערכת שבעצם מטילה שלום. ומי פה את המכילתא? המכילתא אומר, מה ראו דינים להקדים אותם לכל המצוות שבתורה? אותה נקודה שהזכרנו קודם כבר. קודם אמרנו שזה משום שיש פה ביטוי של והייתי לכם לאלוקים. אבל המכילתא אומר פה דבר נוסף. כשהדין בין אדם לחברו, תחרות ביניהם. כלומר, כשיש איזשהו ויכוח, איזשהו מתח, יש בעלי דין. בעלי דין זה בעלי מריבה. מעניין שלשון חז"ל, היא לא אומרת בעלי דין, אומר בעלי דין ולא אומרת בעלי מריבה. כי אנחנו לא רוצים שיהיו בעלי מריבה. אנחנו רוצים שבאמת לא ביילים על הריב. הם יהיו ביילים על הצורך הזה להכריע ביניהם על ידי הדין. אז כשיש דין, כלומר, כשיש מתח ומתיחות, מה מאפשר את ההכרעה ביניהם? נפסק הדין, ברגע שהדין הוא לא מתוח, אלא הוא באמת נפסק, והוא ברור, והוא יוצא לאור, אז שלום ביניהם. עכשיו, מה שמאפשר פסיקת הדין, זה קודם כל מערכת של חוקים, ואחר כך כמובן, אלה שמיישמים את המערכת החוקים הזאת למקרים הספציפיים. אדרבה, אלה שיודעים ליישם אותם למקרים הספציפיים, הם אלה שדנים דין אמת לאמיתו, והם אלה שבאמת מטילים שלום, בין אדם לחברו. ולכן אומר המהר"ל שבעצם התפקיד של המזבח והתפקיד של המשפטים עניינם אחד, שזה יצירת קרבה, יצירת הרמוניה בתוך העולם, הטלת שלום בעולם, ובשני ממדים. יש, אומר המהר"ל עכשיו, שוב אני מצטט, כי צריך שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, ואחר כך צריך שלום בין איש לחברו, נמצא הכל מקושר. זאת אומרת, יש פה באמת הסבר מאוד יפה, למה באמת הסנהדרין אצל המזבח, והוא רק מוסיף עוד דבר אחד, שחזל הרי דורשים על הפסוק שעורך הגן השר, שבאמת זה העניין של הלשכת הגזית שהיא באמצעיתו של העולם. ושוב אמר על דבר שנמצא באמצע, הוא דבר שבעצם שייך לכל הקצוות. דבר שנמצא באמצע הוא נקודה מרכזית שמאחדת את כל ההיקף שנמצא סביבה. ושוב באמת זה משום שהתפקיד של המזבח הוא תפקיד כזה להיות מרכזי ולהיות לקשר את כל החלקים. נמצא, אומר המהר"ל, נמצא המזבח ולשכת הגזית מאחדים את הכל. אני רוצה באמת להמשיך עכשיו לכיוון נוסף בהמשך הפרשה, שנוגע באמת לפרשה הראשונה שהתיקון הראשון שבעצם עם ישראל מקבל, המשפט הראשון הוא משפט העבדים, כן? העם שיוצא מעבדות לחירות, הדבר הראשון שהוא עוסק בתיקונו הוא ענייני העבדות, ושם יש כאשר העבד רוצה להישאר בבית אדוניו, והוא מבקש, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא יצא חופשי, אז יש את הנושא הזה של הרציעה, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת עולם זוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. וכאן באמת מביא רש"י את המדרש של רבן יוחנן בן זכאי, אמר האוזן להירצה מכל שאר איברים שבגוף, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן שזאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תירצה. ואם זה מישהו שהוא לא גנב אלא מכר את עצמו, אז אם מוכר עצמו, אוזן שמעה על הר סיני כלי בני ישראל עבדים והלך וקנה אדון לעצמו, תירצה. זה דבר אחד. בנוסף הוא מביא את המדרש של רבי שמעון, שמו יוחאי הדורש, מקרא זה כמין חומר. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי, כלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם. כלומר, יש פה מדרשים שונים שבעצם רוצים להסביר לנו את העניין הזה של דווקא רציעה באוזן, ולמה הרציעה היא אצל הדלת ואצל המזוזה. המהר"ל פה מביא כמה שאלות על, 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 על פירושו של רש"י. והוא באמת שואל, אם העניין הוא שהאוזן שמע בהר סיני לא תגנוב, אז למה לא רוצים גם אנשים אחרים ששמעו בהר סיני לא תחמוד וחומדים? למה, הרי כל דבר שמענו בהר סיני, זאת אומרת, מה הקריטריון הזה שאוזן ששמעה על הר סיני, לכן היא תירצה? הרי אם זה הקריטריון, אז כל אדם שעובר עבירה צריך לרצוע אותו כחלק מהעניין הזה, שבעצם יש פגיעה ביכולת השמיעה שלו, או במשמעת שלו, מה העניין פה? והוא מקשה עוד כמה קושיות, ולכן בעצם הוא בונה יסוד מאוד מאוד עקרוני פה בהבנת כל מצוות הרציעה. ואומר המהר"ל כך, יש לתרץ שלא בשביל הגניבה הוא נרצה. באמת, סיבת הרציעה היא לא הגניבה שהייתה בתחילת המכרותו לעבד. כן? והנימוק אומר שאם לא כן, כל מי שעושה עבירה יהיה נרצה באוזנו. לומר, אוזן ששמעה לא תעשה עבירה פלונית, הוא עשה עבירה, היא רצה באוזנו. אז ברור שזה לא הסיבה שאדם נרצה, לא הבעיה הזאת שהוא עבר על עבירה, שהוא שמע שאסור לו לעשות אותה. אומר המהר"ל, עיקר הרציעה זה סימן עבדות. עיקר הרציעה היא סימן לעבדות. ובאמת יש פה איזשהו לסמן את העבד, ויש בכלל, היו עבדים שהיו מסמנים אותם. אז נכון, לא כל עבד שנמכר לשש שנים מסמנים אותו, לא עד כדי כך מטביעים בו את החותם העבדות, אבל עבד שממשיך את העבדות מרצונו לעולם, עד עולמו של יובל אמנם, אבל לעולם, מי שמרצונו החופשי משאבן את עצמו לעבדות, אז הוא מבטא איזושהי עבדות יותר מהותית בתוכו, הוא לא נסיבות גורמות לו, ולכן יש פה צורך שהתורה רוצה להגיד לו, יש בזה פגם, אתה קצת פוגם את עצמך, אתה לקחת בן חורין והפכת אותו להיות עבד, זה משהו שכאילו משנה קצת במידה מסוימת המהות שלך, ועיקר הרציעה הוא סימן עבדות שיש בו סימן שהוא עבד. ואז, אם אתה שואל למה דווקא באוזן, למה עושים את הסימן הזה באוזן, אז אנחנו מסבירים שהנושא הוא באמת פגם בשמיעה שלך. ופה באמת הנושא הזה, למה יש פה דווקא העניין הזה של ה... גם בשמיעה שלו או דווקא על יד דלת ומזוזה, זה שאלה של עומק רב יותר. באמת זה לא מופיע פה בגור אריה, אבל גם בחידושי אגדות מסכת קידושין, ששם מופיע המדרש הזה של רבן יוחנן בן זכאי, וגם בבאר הגולה המהר"ל משלים את הדברים, ואני חושב שחשוב שנראה את הדברים. הקונטקסט בבאר הגולה הוא מעניין מבחינת סוג השאלות שהמהר"ל מציב לעצמו. והמהר"ל מציב לעצמו זה שאדם שנברא בצלם אלוקים, אז הוא בשלמות, בלי חיסרון. ואז הוא שואל, שבעצם האוזניים הם שונים משאר עברי הוא שונים מהעיניים ומהפה, שלהם יש אפשרות או לפתוח או לסגור. ליכולת השמיעה אין מעצור טבעי, נכון? שיש אפשרות, ואז הוא מביא את המדרש, שלמה נצבעו אצבעות משופות, כדי שאדם יוכל לסתום את אוזניו ולא לשמוע לשון הרע, ואז הוא אומר, יש אפשרות בכל זאת לסגור את האוזן באמצעות התנוך, אבל צריך בכל זאת להפעיל את היד. הוא שואל, מה השלמות של הבריאה בכך שהאוזן היא בעצם באופן בסיסי הדיפולט שלה, המצב הבריאת המחדל שלה זה שהיא פתוחה, לעומת שאר האיברים שבאמת יש להם אפשרות לסגור ולפתוח. ולמה האוזן היא פתוחה באופן טבעי, ורק יש אפשרות אחרת, נוספת, תוך כדי מאמץ מיוחד, לסגור אותה. אז הוא אומר כך, דבר הזה הוא מפני שהאוזן הוא משמש הקבלה בלבד. כלומר, האוזן היא מבטאת את זה שהאדם בעצם הוא פתוח לקבל. ואומר המהר"ל, בחידושי האגדות אפילו מסביר יותר, כאשר אנחנו עוסקים בנושא של טומאה וטהרה, אנחנו אומרים שרק כלים מקבלים טומאה וטהרה, רק מי שהוא כלי קיבול, הוא יכול לקבל טומאה וטהרה. דבר שהוא לא כלי קיבול, הוא נקרא גולמי כלי עת. יש בו משהו גולמי ללא יכולת פיתוח והתחברות. אומר המהר"ל, האדם, ודווקא על די יכולת השמיעה שלו, יכולת הקליטה שלו, יכולת הספיגה שלו, יכולת ההישמעות שלו בעומק, לשמוע גם זה להבין לעומק את הדברים, וגם להיות ממושמע, האדם דווקא באמצעות האוזן הוא הופך להיות כלי קיבול, הוא יכול לקבל ולשמוע את דבר השם, הוא יכול לקבל ולהיענות לרצון האלוקי, היכולת שלו לקלוט את הדברים היא דווקא דרך האוזן, ואומר, קבלה אמיתית, אדם שהוא באמת אדם פתוח, זה אדם שהוא בעצם הדיפולט שלו זה להיות פתוח, יכולת שלו לקבל, יכולת שלו לשמוע, יכולת שלו לעכל, יכולת שלו להכניס את הדברים לתוכו, ולראות איך הוא מגיב מתוכו לדברים שהוא שומע. ולכן הקבלה, אומר אמר, השלמות הקבלה שיהיה פתוח לקבל, לא שיהיה לו סטיבה בעצמו של אוזן שנברא לקבלה. לא שמלכתחילה האוזן תהיה יכולה להיות להיסתם מצד עצמה וצריך לפתוח אותה. לא, אדם באופן בסיסי הוא פתוח לקבל. הוא בית קיבול. אבל יש שאלה גדולה, הוא בית קיבול למה? אוזן ששמע על הר סיני, והאדון שלה הוא הקדוש ברוך הוא, כשהוא מחליף את האדון שהוא הקדוש ברוך הוא, אפילו באדון מישראל, זה אדם שמטביע את עצמו בעבדות. הוא לא עבד השם, הוא לבדו חופשי. ודאי, אדם הוא עבד, אבל עבד השם. מהר"ל הזכיר שהברית מילה היא בעצם חותם העבדות שלנו, כעבדי השם. אבל כאן, כשאדם הולך ומשעבד את עצמו לאדון, והוא, למרות שהוא כבר שמע בהר סיני, הוא השתמש באוזן שלו, או היה אמור להשתמש באוזן שלו לקבל את דבר השם, אז הוא פוגם באוזן, הוא פוגם ביכולת השמיעה שלו, הוא הופך את בית הקיבול שהוא נועד מלכתחילה לקבל ולהתייחס לדבר השם, הוא פוגם בעניין הזה, ולכן הוא נרצה בעניין הזה. לכן דווקא הנושא הזה של האוזן, שהיא בית הקיבול, היא כל כך מרכזית. הוא כמובן קושר לזה את דברי הגמרא מסכת בבא קמא, שחרשו נותן לו דמי כולו, משום שאם אתה מבין שהדבר המרכזי שיוצר את הקרבה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, מה שהופך אותך להיות זה שמקבל מהקדוש ברוך הוא, יכולת ההקשבה שלך, יכולת השמיעה שלך, אז אם פוגמים בעבר הכי מרכזי שיכול להביא אותך למימוש העצמי שלך, אז ברור שמי שחרשו נותן לו דמי כולו. אבל הוא מוסיף עוד דבר מאוד מאוד מעניין, שלמה באמת זה על הדלת ועל המזוזות, משום שבאמת האוזן היא כמו הדלת והמזוזה של האדם. היא הפתח של האדם. דרכו נכנסים אליו דברים. דרך האוזן הדברים נקלטים בתוכו. ולכן יש הקבלה מסוימת בין הדלת והאוזן, ולכן לא סתם גם אדם ניתן על המזוזות ועל המשקוף. כי באמת האדם שיש לו את הבית קיבול הזה, שיש לו בית, שיש לו תוכן בבית הזה, בתוך הבית הזה, באותם בתים שהם היו במצרים, הם עבדו את העבודה הזאת באותו ערב, ועבדו את עבודת הפסח באותו ערב. אז על הפתח קובע הרבה מאוד דברים. ואם יש לך פתח שאתה פתוח לשמוע ולקבל את דבר השם, אז זה פתח מסוג אחד. ואם הפתח שלך הוא פתח שהולך לשעבד את עצמו לאדון, אז בעצם מופיעה הרציעה. אני רוצה להמשיך בעוד כמה דברים באמת יחסית קטנים בהמשך הפרשה, הערות קצרות מתוך הדברים של המהר"ל. בהמשך, ממש בהמשך, פרק כ"ב כבר, הפסוק אומר, מכשפה לא תחיה, ואחר כך כל שוכן ממה המות יומת, אבל מכשפה לא תחיה. אומר רש"י, מכשפה לא תחיה, אומר רש"י, אלא תומת בבית דין. מסביר המהר"ל מה פירוש, למה צריך רש"י להדגיש שלא תחיה, זה לא סתם לא תחיה, אלא תומת בבית דין. אז הוא אומר שזה בעצם די פשוט, משום שיש לנו בתורה עצמה מצבים שבהם לחיות משמע לדאוג לקיומו של האדם. וחי הכי חיימך למשל. חי הכי חיימך פירושו של דבר צריך לדאוג שהוא לא יאבד את מקורות הפרנסה והמחיה שלו. אז היה אפשרות לומר, מחשפה לא תחיה, זאת אומרת, תמנע ממנה את כל האמצעים שיאפשרו לה לחיות, כאילו קונסה לחיפה ומתה, כן? תמנע ממנה את האפשרות להמשיך לחיות. אל תיתן לה מזון להחיות אותה. אלא לא, יש צורך ממש להמית אותה בבית דין. ופה שוב הוא אומר, שכאן אם היו בית דין מניחים אותה ולא ימית אותה, זה ממש בפירוש לתת לחיים. כלומר, ממש אפשרות הזאת להמשיך לחיות זה משהו שבית הדין מועל. כשכל בית דין בעולם הדנים ומנהיגים את ישראל, הם מפרנסים ומחיים את העם. כלומר, בית הדין בהנהגה שלו הוא גורם חיות לעם. ולכן אומר המנהיגים קוראים פרנסים, כי הפרנס מחיה את העם. וממילא, אם הם לא ימיתו אותה, אם בית דין יניחו לה, אז ממש הם נותנים לה חיות. ויש פה עוד משפט יפה של המהר"ל, הכלל מחיה את הפרט. כלומר, החברה היא זאת שנותנת תוקף ומשמעות לחיים של הפרטים, ודאי בתפיסה מהר"לית שהכלל הוא קודם לפרטים, אז הכלל הוא זה שמחיה את הפרטים, והבית דין הם מייצגים פה את הכלל, ואם יניחו אותה, הרי נותנים לה חיים. אבל יש פה עוד הערה בסופם של דברים של המהר"ל. יש בחז"ל חלוקים איך לומדים מה בדיוק המיטה, באיזה מיטה בית דין הורגים אותה, ורבי עקיבא לומד שמכשפה היא בסקילה מהפסוקים שנאמרו לגבי מתן תורה, שם כתוב עם בהמה אם איש לא יחיה, ושם כיסקו ליסקל או ירו יירא, אז יש שם העניין של סקילה, ולכן לא יחיה, וכאן לא תחיה, רבי עקיבא לומד שעניין זה שם הוא בסקילה. אבל בכל אופן שואל המהר"ל, ופה אנחנו שוב נראה את הסוג השאלות שהמהר"ל שואל, הוא אומר, טוב, למה אבל סקילה כתובה בשפה הזו, בצורה הזאת שלא תחיה? ופה הוא אומר ככה, מפני שהמחשפים עוסקים בדברים שהם יוצאים חוץ ממציאות העולם. כלומר, מה שהם עושים, הם רוצים להקסים אותנו באיזושהי מציאות שנראית על טבעית ועל אנושית, ודברים שהם זרים. והוא אומר, לדבר כזה אין ראוי שיהיה קיום וחיות. יש פה איזה צורך, הלא תחיה, יש פה איזושהי אמירה הרבה יותר חריפה, לא רק מצד חומרת העושה, המחשפה עצמה שצריך להמית אותה. יש פה צורך לבוא ולומר שהמעשה הקסמים הללו, מעשה הקשפים הללו, הם דברים שבעצם מערערים את הקיום, והם יוצאים חוץ ממציאות העולם, ולכן לא מחיים אותם. דברים כאלה שהם לא בתוך הדברים המציאותיים, עלינו לבאר מן העולם. דבר אחרון, ממש ממש אחרון, אני רוצה להביא פה בהמשך ואנשי קודש תהיו לי ובשר בשדה טריפה לא תוכלו לכלב תשליחון אותו. אומר רש"י, ואנשי קודש, מה זה אנשי קודש? אם אתם קדושים ופרושים משיקוצי מבלות תרופות, הרי אתם שלי, ואם לאו אין אתם שלי, כן? ואנשי קודש, אם אנשי קודש, תהיו לי. אבל אם אתם לא אנשי קודש, אז לא תהיו לי. מה הקדושה? הקדושה היא פה להיות פרושים משיקוצי נבלות וטריפות, שזה המשך הפסוק, בשר בסדר טריפה לא תאכלו לכלב תשליחון אותו. המהר"ל פה עוסק באמת בהשוואה שבדרך כלל אנחנו עושים את החז"ל, וגם רש"י כמובן מביאים את העניין הזה שקדושה אנחנו מוצאים בעצם הרבה פעמים בגדר ערווה, כן? רש"י אומר בפרשת קדושים, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שאתה מוצא קדושה, שם זה באמת סמיכות פרשיות של סוף פרשת אחרמות עם פרשת קדושים. ובאמת שואל המהר"ל את עצמו, אותנו, הוא רוצה לבאר את היחס בין הקדושה שקשורה להימנעות משקרצים ורמסים, נבלות וטרפות, שיקוצי נבלות וטרפות, ולבין אותה קדושה שיש בפרישה מן הערווה. והוא אומר שבאמת לא מצאנו בחז"ל שאומרים שכל מקום שאתה מוצא פרישות משיקוצים, זה כבר קדושה. אבל לגבי ערווה הדבר נאמר, והוא אומר שיש הבדל גדול. שפרישת הערווה בעצמה היא הקדושה. כי בעצם המאמץ של האדם להימנע מהתאווה שיש לו לערווה, אז בעצם הדבר הזה הוא נעשה קדוש. אבל הפרישה משיקוצי נבלות, אדם לא קונה קדושה בעניין הזה. יותר נכון היה לומר שאם הוא היה אוכל נבלות וטרפות, הוא היה מחלל לקדושתו. אבל הוא לא קונה קדושה, הוא נשאר על קדושתו. הוא נשאר בקדושתו כשהוא לא אוכל נבלות וטרפות. אבל כשהוא בעצם כובש את יצרו, ומתרומם ומתעלה, והוא נמנע מהעריות, אז הוא בעצם רוכש את הקדושה. ולכן דווקא שם מודגש העניין הזה שאדם מגיע לקדושה על ידי זה שהוא פורש מעריות. וזה מה שאומר פה, טעם יש בדבר, שהרי יצרו של אדם תאב לערווה, כאשר הוא פרוש מערווה לכן, הוא מביא קדושה. אבל אין יצרו תאב לשיקוצי נבלות, מלא, הפרישה מהם לא מביאה קדושה, אלא רק משאירה אותו בקדושתו. שבת שלום.